תחום זולות לבני אדם, אלה דברים עומדים ברומו של עולם, ובני אדם זלזלים בהם. רש"י אומר, קרום זולות, סייפה דקרא דל אל. מה היה הקרא דל אל? סביב רשעים התהלכו, קרום זולות לבני אדם. זה ביחס למי שמתפלל אחורי בית הכנסת. ככה אמרנו, ועכשיו דנה גמרא בסייפה דקרא דל אל. התפילה היא עומדת ברומו של עולם. אמנם תוכן רומו של עולם הוא כעולם יש בכללו הנמצאות הטבעיות, הגשמיות והרוחניות. אבל הצד הרם של העולם הוא רק שהנמצאים שהם בעלי בחירה יבחרו בטוב ויקנו להם בחורמתם והנהגתם שלמות גדולה, גדולה, ועל זה מיוסדת תפילה. ומפני שרוב בני אדם מסתכלים רק על המציאות מצד עצמה, לא מצד יקרת הפעולות היוצאות ממנה על ידי הבחירה הטובה, על כן אין להם מושג נכון בהתפילה ומתבלבלים בה. ושואלים מה צורך יש בה ואיך תועיל, היוכל אדם לשנות רצון יוצרו? אבל כיוון שרומו של עולם הוא התכלית הנשגבה של הטבת הבחירה, ולהטבת הבחירה התפילה פועלת הרבה. אם כן מונח הדבר ביכולת שלמותו יתברך להמציא הנהגה זו לכל פרטיה באופן שתוביל אל דרך הטובה והישרה את הבריות. או אל דרך הטוב והישר את הבריות. על כן, מפני שהתפילה היא עומדת דווקא ברומו של עולם, ומצד השקפה התחתונה הנמוכה אנו מוצאים את עניינה.
אין?
אין?
אין.
אז יפה. ומצד השקפת האחרונה אין. אין מוצאים את עניינה. על כן, בני אדם שרובם לא התנסו להשקיף לרומו של עולם, הם זלזלים בה. אני חושב שפה צריך להיות נקודה. נכון? שם יש נקודה? שם. עכשיו גם אתם כאן תקן. הוא מקושר יפה עם תחילת הפסור, סביב רשעים התהלכו. על פי נשקטתי לאל. יפה? נכון. וביותר מובן, תיבת סביב, על פי דברי האריזל, בחילוק שבין הנהגת דיושר לעיגולים, ועל פי מה שביארו בו המקובלים, לעיגולים רומזים להנהגת המציאות כמו שהיא בטבעה, על דרך אין מרובה בבריאות, והיושר הנהגה שעל פי הנהגה המוסרית שיהיה תכלית של המציאות. על כן, הרשעים הם מתארחים סביב, אין להם הכרה כי הם בעיגולים, בסדר הטבעי, ואז כאילו שהתכלית העיקרית היא היושר. על כן קרום זולות מזלזלים בתפילה, כי לא יוכלו להבין עוצם מרכב המתקה. טוב, עוד פעם, מה היא קרום זולות לבני אדם? אלה דברים עומדים ברומו של עולם ובני אדם זלזלים בהם. התפילה היא עומדת ברומו של עולם, זה ברור. רק מה שלא ברור זה מה זה רומו של עולם. אומנם תוכן רומו של עולם הוא... תודה. אם כי זה כיף מיוחד.
אני כבר עושה את התיקונים.
כן. תודה. התפילה היא עומדת ברומו של עולם. אומנם תוכן רומו של עולם הוא כי העולם יש בכללו הנמצאות הטבעיים והגשמיים, הטבעיים, הגשמיים והרוחניים. זאת אומרת, יש עולם, יש רומו של עולם. עכשיו הוא מגדיר לנו פה מה זה עולם? ומה זה רומו של עולם? עולם כלול בכלל המושג עולם, הנמצאים הטבעיים, הגשמיים ורוחניים. הצדדים הטבעיים הם מבחינה פיזית והם מבחינה רוחנית. כלול זה בכלל המושג עולם. זה עדיין לא רומו של עולם. אבל רומו של עולם זה הצד הרם של העולם. והצד הרם של העולם הוא רק שהנמצאים שהם בעלי בחירה יבחרו בטוב ויקנו להם בחוכמתם והנגתם שלמות גדולה. זאת אומרת, העולם כל עוד הוא חתום בחותם טבעו ההכרחי או המקרי, בין בתחום הפיזי, בין בתחום הרוחני, זה עולם. זה לא דבר רם. הצד הרם של העולם זה במקום שחותם הבחירה החופשית תמצא את עצמה. הבחירה החופשית האנושית היא תמצא את עצמה לכיוון החיובי, כי אז הרושם שזה ייתן, יעניק לעולם, ויהיה שהעולם חתום בחותם רם. וזה יחס ברפה מאוד, אתם מבינים? שהעולם כל עוד אתה לא משקלל בו את הצדדים הבחיריים חופשיים, אז הוא באמת הוא מין מערכת מכנית. אתה יכול אפילו להגיד שהוא מעשה אלוהים, אבל תבדוק טוב ותראה שזה מעשה לא מאוד גבוה במשמעותו, כי היא מכונה כזאת. וכבר במערכת המושגים כפי שאנחנו מכירים אותה יש כבר איכות גבוהה יותר מאשר מערכת מכנית. וכלול לי במושג מערכת מכנית לא פסקה ממציאות מכנית פיזית, אלא אפילו ביולוגית. כל פנים, כל עוד שלא מגלה הצד של העצמאות, החופש, הבחירה, האחריות, השכל, השיפוט, אז מערכת שיש בה את כל אלה לעומת מערכת שאין בה את כל אלה, בוודאי זאת עם החופש והאחריות והעצמאות, אז יש למערכת זאת ערך גבוה כערך חיי אדם על ערך חיי חיה. מה זה רומו של עולם? רומו של עולם זה עולם עם בחירה. אבל יכול אדם ויבחר בחוכמתו לעשות הרבה דברים רעים, אז זה עולם עוד יותר גרוע מאשר פעולתו הטבעית המכנית, שאז אין לו טוב, אין לו רע, אבל אין לו רע. אז יוצא שהעולם הרם, הרם בערכו, זה עולם שחתום חותם הבחירה החופשית והמעוצב באור הבחירה החופשית במקום שהחליט לעשות טוב. זה המשמעות של עולם רם. רם בערכו, רם באיכותו, זוהי השלמות, זה נקרא רומו של עולם.
זה דווקא, זה עצם הבחירה החופשית, או זה דווקא הבחירה החופשית הטובה?
הבחירה החופשית הטובה. זה שני התנאים. זה אין משמעות למילה טוב בעומק העניין אם לא בחירה חופשית, ולא בטוח שכל בחירה חופשית היא טובה. זאת אומרת, במקום שהיא לא מוצתה לכיוון טוב, אז זה לא טוב, זה יכול להיות עוד יותר רע. אם זה בחירה חופשית רעה, יותר גרוע מאשר הצד בלי הבחירה החופשית.
אפשר לומר לי שהכוונה שהעומק שבעולם, זאת אומרת, החוכמה, הגדולה של העולם זה בזה ש לא רק מנועד טכנית באמת, אלא יש בו גם בצד הבחירי על ידי אדם, ואז באמת נראה שאין, הוא לא סיסטמט, הוא לא שיטתי, אלא באמת בגלל שיש כל כך הרבה אנשים שחושבים ובוחרים בעולם הזה, אז הרבה יותר מורכב, הרבה יותר מתוחכם. אז זה לאו דווקא שהם בוחרים מטוב, אלא עצם זה שיש להם את היכולת הבחירה, ובין אם הם בוחרים מטוב או ברע, בכל מקרה הכל מנועד לטובה. זאת אומרת, הכל מנועד בצורה אחת, כל אחדותים. זה עצם הבחירה שיש בהם.
טוב, אז הרב לא אומר את מה שאתה אומר. ואני גם מבין בצורה פשוטה מדוע הוא לא אומר את מה שאתה אומר. כי מה שהערנו פה הוא טיעון פשוט, שאומר ששני עולמות, אחד שאין בו רע, ואחד שיש בו חופש מורכב מאוד, והמסקנות של כל ההרכבה שלו זה הרס, ונגד כל המציאות כולה. אז מה עדיף? אז אתה אומר, כל הכבוד, יש פה בחירה חופשית, זה מורכב, מסובך, וזה, אבל זה משהו כזה מסובך לרע. אז עדיף שלא יהיה מסובך ולא יהיה רע. אבל במקום שהוא מורכב ומתגלה בו את הערך המוסף מעבר לצד הטכני שבו, וזה מנוצל לכיוון הטוב, זה באמת טוב. אז הוא אומר פה מפורש שהנמצאים שבעלי בחירה יבחרו בטוב ויקנו להם בחוכמתם והנהגתם שלמות גדולה. זה הטוב, זה נקרא רומו של עולם. כל פנים, זאת הוא מגדיר לנו ומכין את הפירוש כרום זולות לבני אדם. זאת אומרת, דברים שהם ברומו של עולם ובני אדם זלזלים בהם. מה הם? תפילה. ובסוף הסביר לנו בבת אחת את מה שהוא הסביר באמת בפסקה הקודמת, על מה זה להתפלל, מה העניינה של התפילה. במקום שמטרת התפילה היא פנים בית הכנסת ולא אחורי בית הכנסת, ובמקום רינה שם תהיה תפילה, ועל זה מיוסדת תפילה. ומפני שרוב בני אדם מסתכלים על המציאות רק מצד עצמה ולא מצד יקרת הפעולות היוצאות ממנה על ידי הבחירה הטובה, על כן אין להם מושג נכון בתפילה ומתבלבלים בה ושואלים הצורך ישבה ואיך תועיל יוכל אדם לשנות רצון יוצאו. מאחר שבני אדם כשהם חושבים על המציאות, אז יש אוריינטציה כזאת שיש בה קצת שיגיון וקצת גסות, אבל היא מאוד נורמטיבית. יש בני אדם אומרים את המציאות, לא חושבים על שמש, על הג'ונגלים, על הים, על המציאות. אפילו חושבים על בעלי החיים, על בני אדם, אבל הם לא חושבים על המציאות. בצורה פשוטה, המושג מציאות היא לא במקום מצטערת להם כאותה השפעה שיש לבחירה החופשית של האדם בעיצוב פני המציאות ואילויה. זה היה מילים ארוכות מעבר למה שהמילה מציאות באינסטינקט הראשוני כלל. אחרי שאתה מפרט את זה, אומרים, כן, כן, גם זה מציאות. גם זה כלול. אבל בצורה ראשונית, אז שמיים, ארץ, זה מה שיש בהם. והאוריינטציה של המציאות היא נראית פלסטית. כלומר, מה שאתה יכול לשש, מה שאתה יכול לראות. אבל לראות שחלק מהעשייה האלוהית והמציאות זה הפעולות האנושיות על פי חוכמתם ובחירתם החופשית לטובה, זה עצם המציאות. אדם לא יודעים, זה לא האוריינטציה המציאותית שלהם. ובמסגרת זאת, אז מתעוררת השאלה הטבעית, למה זה טוב תפילה? וגם בהגדרה, במבחינה תיאולוגית, זה נראה להם אבסורד התפילה. כי מה אתה מתפלל? זאת אומרת, אם אתה מתכוון עכשיו, על ידי הדיבורים שלך, אתה מתכוון למה? לשכנע את הקדוש ברוך הוא להסיק, לרצות את מה שהוא רוצה, ולעבור לרצונות יותר טובים משלו, למה שאתה רוצה. זה העניין. או שמראש הוא רוצה את מה שאתה רוצה. אז אם הוא רוצה את מה שאתה רוצה, למה הוא לא עושה את זה? אז בשביל אתה מתפלל, אז מה הרעיון של התפילה? אז הוא נראה, הרעיון של התפילה הוא נראה אבסורדי מיסודו. וישנה מחסומים נפשיים עמוק בנפש האדם כתוצאה מזה מהתפילה. למה? כי הם לא תופסים טוב את המציאות. אבל כיוון שרומו של עולם הוא התכלית הנשגבה של הטבת הבחירה, ולהטבת הבחירה התפילה פועלת הרבה. אם כן הוא מונח הדבר ביכולת שלמותו, ידברך להמציא הנהגה הזו לכל פרטיה, באופן שתוביל על דרך הטובה והישרה את הבריאות. אז ברור, אבל אם אנחנו מבינים שהמציאות היא עד רבה, היא לא רק הממדים הקראיים או הטכניים שבה, אלא ולא רק המציאות בממד הפלסטי החיצוני שלה, אלא המציאות במלוא משמעותה כאשר עשה אלוקים, זה אותה מגמה כללית שעניינה להופעת האיכות הרוחנית, המוסרית, האידיאלית במציאות, שהיא יכולה לצאת אל הפועל אך ורק במציאות בחירתו החופשית של האדם במקום שתהיה לצאת. זוהי העשייה האלוהית, זוהי הבריאה האלוהית במלוא משמעותה. ובמסגרת זאת בקונסטלציה כזאת נבראה כל המציאות, גם שמיים וארץ. וממילא, זה לא מוכרח ליפול מהכיסא, מהרעיון, שהתפילה היא חלק מהמציאות ומועילה למציאות, ולהפך, היא דווקא נגזרת מרומה של המציאות. מאותו מימד שעניין המציאות לחשוף את הבחירה הטובה. כי אם יגידו לך שמטרת התפילה זה לא לשנות את הקדוש ברוך הוא, אלא ליצור את האימפקט הנפשי על האדם שיתה את רצונותיו ואת בחירותיו החופשיות לכיוון הטוב, זה דבר מאוד הגיוני. ובקונטקט הזה, אז ודאי שיש מקום לתפילה, ויתרה מזאת, וכמו שלמדנו כבר, גם לא ניפול מהכיסא, אם ברא הקדוש ברוך הוא את עולמו בצורה כזאת, שאפילו מערכות הפיזיות, במקום שתבוא תפילה, הן מהונדסות מראש בצורה כזאת, שביחד עם התפילה, התפילה תשנה את המציאות שלהם. המציאות, אפילו הפיזית, היא תשתנה במקום שההתעלות המוסרית תשתנה. כי ככה ברא מראש הקדוש ברוך הוא את עולמו. שתתעלה המציאות המוסרית, אז ישתנו המערכות הפיזיות. ואולי להפך ננסח את זה, כמו שראינו. כדי שאדם ירגיש שיש ערך לתפילה, אז לכן ברא הקדוש ברוך הוא את החוק הזה, שכאשר מתפללים, אז הבקשות מתמלאות, ועל ידי זה זה יוצר אמון גדול בכוחה של התפילה, ואז האדם נמשך בצורה טבעית, אל התפילה שעיקר עניינה רוממותו המוסרית הפנימי בקרבת אלוקים שלו. אז ברא מראש הקדוש ברוך הוא את עולמו בצורה כזו, שעל ידי התפילה המשאלים מתמלאים, כדי שעל ידי זה ייטו בני אדם להתפלל, והמציאות כולה תתרומם אל תכליתה המוסרית. נכון. וזה מה שתכף יגיד בהמשך. על כן, מפני שהתפילה עומדת דווקא ברומו של עולם, ומצד ההשקפה התחתונה הנמוכה אין מוצאים את עניינה, על כן בן אדם שרובן לא התנסו להתקיף לרומו של עולם, הם זלזלים בה. ומקושר יפה עם תחילת הפסוק של הפסקה הקודמת, סביב רשאים את הלחון. הם מסתכלים מסביב, תופסים תביב את המציאות החיצוני, את אחורי בית הכנסת, ואל פנים בית הכנסת הם לא נכנסים. ומזלזלים בדברים שעומדים ברומו של עולם. כלומר, במגמה התכליתית המוסרית. על פי משקיטת ידי, כן.
הוא אומר שאחרי מילוי בקשות,
להשפיע מוסרית על האדם? כן. כך הרב הסביר, באחת הפסקאות הקודמות שראינו, שלכן בראת הקדוש ברוך הוא עולמו בצורה כזאת, זאת אומרת, התפילה יש שני תפקידים. תפקיד אחד, והוא העיקרי, הוא העיצוב, הצורה המוסרית של האדם. זה בא לגרום לאדם את יחסו אל הרצון, המגמה האלוהית, הכללית, מחוללת כל. ועל ידי התפילה הוא יכול להגיע לידי שהוא מתקשר ברעיונותיו ושאיפותיו לתכני התפילה, אז בזאת הוא נמצא בקרבת אלוקים. וזו המטרה העליונה של התפילה. אמנם, כדי לפעול על הצדדים הנמוכים, הדמיוניים, החושיים של האדם, ברא הקדוש ברוך הוא את עולמו בצורה כזאת, שאפילו המערכות החיצוניות, החושיות, הדמיוניות, המורגשות, הן יושפעו כתוצאה מהתפילה. ואז על ידי זה, הלוך הנפש ביחס לתפילה של האדם הנמוך, החושני, יתחזק, כי הוא ירגיש את תפילה פועלת, וכשהוא ירגיש את תפילה פועלת, אז הוא ימצא את עצמו בהתלהבות רבה פונה לקדוש ברוך הוא, וזאת תמוצא מטרת התפילה העיקרית, והיא הפנייה לקדוש ברוך הוא, הפנייה והתאמה של נפש האדם אל הצדדים הגבוהים, הכלליים, הנצחיים שבשורש המציאות, שזה הקדוש ברוך הוא. ועל כן מתמלאים הבקשות, למרות שזה דבר ממש תפל, הצורך בהתמלות הבקשות, וגם הם מצד עצמם, מי שלוקח את עיקר מטרת התפילה בשביל שיתמלו בקשותיו, הוא בבחינת רשעים שסביב התהלכו, שהוא מתפלל אחורי בית הכנסת, ולפנים, כלומר המטרה התכליתית של בית הכנסת, זה עילוי המוסרי, הוא לא שם לב. בסדר?
קודם כל אני לא יודע איך רואים את זה במילים של התפילה. זאת אומרת, יש לנו בפסקה 18 ברכות. איך רואים את זה במילים של הברכות?
מה צריך לראות? מה זה את זה שלא רואים?
זה בקשות שבעקבות זה ישפיע על האדם.
מי אמר שצריך לראות את זה במילים? מי אמר שצריך לראות את זה במילים? לא יודע, אני חושב שאו שאני לא מבין אותך או שאתה לא מבין אותי. כי אני אחזור עוד פעם על ההסבר של מה שאני הבנתי מהרב שראינו בעבר. הרב אומר שיש שני מטרות לתפילה. אחת זה עבומות ואחת זה העיקרית, השנייה היא מסייעת למטרה העיקרית. המטרה העיקרית זה רומות הרוח של האדם במה שהוא מקשר את עצמו אל התוכן האלוהי. כי עצם זה שהוא מתייחס לאלוהים, פונה אליו ומתאר את המציאות האלוהית בגודלה, זה גורם לאדם עצמו להישאב בעקבות הגודל הזה ולדמות את הגודל האלוהי בנפשו ובנפשו, באורחות חייו, באישיותו. וזה ירומם את האדם מבחינה מוסרית. זה הערך הגדול של התפילה, זה מה שהרב קורא פה רומו של עולם, השפעה על המימד של הבחירה החופשית של האדם לטוב. זה דבר פשוט, כי מתארים פה את המציאות בשורשה, בזיקתה למקור האלוהי, בגודלו האינסופי, אז האדם קשור לתודעה של גודל, סגל, נצחיות, תכליתיות וערכיות, וממילא כפי מה שאדם חש את הסביבה שבה הוא חי, ככה הוא מתאים את עצמו. הוא חושב שהוא חלק מהג'ונגל, הוא יתנהג כמו בג'ונגל. הוא חושב שהוא חלק ממציאות אלוקית, נשגבה, נצחית, עליונה. אז בצורה טבעית, הדברים האלה יזוהו במדיניות חייו. האם עד כאן ברור? מטרה שנייה של התפילה זה מילוי הבקשות. זאת אומרת, שכאשר האדם מבקש על רפואה, על חיים, על גאולת ירושלים וכדומה ועוד, בזאת זה יפעל במציאות, זה יקדם את העניינים המציאותיים. אומנם המטרה השנייה היא לא חשובה כמו הראשונה, וכשהיא עומדת בפני עצמה היא גם סוכנת, זה אוריינטציה אלילית, כאילו כל המטרה של הפנייה לאלוהים זה נכון. ומכל מקום, ברא הקדוש ברוך הוא את עולמו בצורה כזאת שכאשר פונים אליו אז המציאות משתנה. למה? כי כשאדם יראה כשהוא פונה לאלוקים ואז המציאות משתנה, זה בעצמו יחזק את תודעתו בכוחה של התפילה, ונטייתו להתפלל תתגבר. בעצם התפילה להתפלל היא ודאי חשובה מאוד, הרבה מעבר לתוצאותיה החיצוניות שהן השפעה על מה שמתרחש במציאות, אלא בעצם זה שאדם מוצא את עצמו מתפלל וקרבת אלוהים, וזה משפיע על עולמו המוסרי. עד כלל עכשיו, האם יש מקום זה לך? כן, סליחה, בתפילה עצמה, במילות התפילה זה מתבטא שיש ברכות שבח, אחר כך בקשה וחותם בשבח. אז עיקרה של התפילה לאו דווקא שבח, כשהמסגרת היא שבח, שבח באמצע בקשה למטרת השבח, אז זה בסדר. יוצא שאין שום צורך לחפש בתוך מילות הבקשה את המטרה של הרומות המוסרי, אבל ודאי שכל הפנייה הבקשתי היא חתומה בחותם השבח, שעניין השבח האלוהי הוא גם כן לא בשביל ניפוח האגו של הקדוש ברוך הוא, שנשמע שהוא גדול וזה וזה, אז הוא ממש זה מרוצה. זה לא הנקודה. הנקודה שהתיאור של הגדולה האלוהית ושבחו משבחת אותנו, גורמת לנו, לכל מה שתארנו מקודם, כן.
זה מתחזה,
אמרת שאדם
שהשבח זה העיקר בצורה, אבל הוא קטן,
קצת כמות המילים. התורה אף פעם לא שמה לב לכמויות, הרעיון של הקדוש ברוך הוא לא גשמי, זה רעיון חשוב או זניח? כמה פעמים זה נשאר בתורה? בקצר תלכים. כל פעם שאתה תגיד, אני אראה לך 50 פעם שכתוב ההפך. לאן? אז מה? אז יוצא שיותר חשוב לתורה, לפי האוריינטציה של שאלתך, יותר חשוב לתורה, להגיד שהקדוש ברוך הוא מדבר וחורי הפור ומתנחם מליבו ומקורים כאן דברים תחת רגליו, ושאר מיני חוויות. זה חשוב, כי הרבה זה מדובר. ואילו זה שלא ראיתם כל תמונה, סוג בחלק יש דברים כאלה. זה לא חשוב. מה פתאום? אתה מבין? יכול להיות שמדבר פה יום שלם. אני אגיד לך פעם שאתה רואה שם בצד הזה, יש שם מוקש דיר בלק. אז מה, תראה אם זה באמת היה חשוב, הייתי חוזר על זה כל 5 דקות? סוג, הייתי חווה היום. שווה שהבנת. ברור שהבנת. אם זה רעיון חשוב, מספיק. זה לא... לפי חשיבות העניין, אם הוא נאמר בצורה צלולה, ולו פעם אחת, כך זה בעולם של שכל. אין צורך לומר פעמיים.
אבל אני אומר, שאלה היא לא פעם אחת, אלא יומיום, כי כל הזמן זה משנת האדם. אז אם כל הזמן אמור לשנת האדם, אז מה שהאדם אומר את זה, אנחנו רוצים להמלים את האדם אצלנו. אם אנחנו רוצים להראות נבחר בטוב, זאת אומרת שדווקא אמור להיות רוב מה שנגיד, אולי בתורה שאנחנו לומדים אז זה מספיק לא משנגיד רעיון מסוים פעם אחת, אבל שאני אומר את זה כל יום ושאני מדבר על משהו כך שמשפיע עליי, אז כאן לא מספיק כבר שאני אגיד את זה פעם אחת.
יפה מאוד. צריך לחשב לסתום.
אבל גם כל הבקשה זה שאלה. בוא אתה השם, בוא אני יודע. בוא אתה השם ושאלה. אופי רבה.
תודה, אני מצאים לעזרה.
אני מצאים לעזרה, אני אומר, מה שאנחנו רואים בתפילה.
אני חושב שזה נכון.
אז מה זה ברוך אתה שם חולה לדעת? כי אני מבקש דעת? לא, חולה מתחך.
כן, נכון. אבל נתנפל גם זה כל עניינה, זה ברוך. נפש כאן זה מתגלה, מתרשף, שופע בהופעת הדעת. ברוך זה עשה את זה ככה, אני אומר. אתה אומר, זה לא צמח. זה לא פשוטה, אני אגיד שזה... אם יר, פרוחה זה זה בקשה. טוב, לא יודע, צריך עכשיו על משתה בו.
זה השנייה, בנתשת בשנה התפילה, כאילו שאנחנו נגידים את זה להכניס בקשות אישיות, אפילו זכה אין איזה מקום.
למה?
כאילו, סי, יש כאילו את העניין של הבקשה, זה בקשה כאילו שהיא... אנחנו מבקשים הרי, כל שמונת, מה שאנחנו מבקשים זה לא מאחור שלנו ממש בצורה אישית, כמו זה תמיד כללי. ואז דרך זה אנחנו מבקשים, אבל זה כאילו ממש תחתה לדבר, כאילו, או שאם מבקשים זה יותר ממש כאילו ממש שולי, ממש מינורי למעט התפילה שלנו, לא?
נכון, אז מה? אסור לי לבקש מה שתחתה? טוב, העניין הוא זה, אבל כבר הוסבר שלמטרות השבח ברא הקדוש ברוך הוא ש... יתמלאו גם בבקשה לנו גם שתהיה תפילה. אז יכול להיות, אז אני מצפה שמבקשים על, על גבלת ירושלים, זה ודאי הרבה יותר חשוב מזה שאני אסיים את החודש בבנק. אבל מכל מקום, בעיה וזה מה שמטריד את הבן אדם. יכול להתבקש גם על זה מה. עוד פעם, מה ההבדל בלימוד לתפילה? יכול להיות שנפילה מי, שלימוד יותר חשוב בתפילה. אתם עוזנו משמוע תורה, לא תפילת תלווה. ובטח, לימוד זה נקרא אחרי שעה, תפילה זה, לימוד זה אחרי עולם, ותפילה זה אחרי שעה. יכול להיות שלימוד יותר חשוב בתפילה.
אז מה המקום של
תפילה? וכמו שאתה אומר, מה יותר חשוב, לאכול או לעשות התעמלות? מה אתה אומר?
לאכול.
אז למה בן אדם עושים התעמלות? מספיק שיאכלו?
לא שאלתי למה, מה יותר חשוב, מה הבחינה שלו?
אז גם בשני המקרים הזה מועיל לבריאות, גם תורה מועיל לבריאות, גם תפילה מועיל לבריאות. תורה עוד יותר, אבל זו סיבה לא להתפלל. יכול להיות שתפילה יותר חשוב. תורה יותר חשוב. בטח תורה יותר חשוב.
יש לי גם מוגמה שאומרת שאם אפשר היה להתפלל כל היום, אתה מתפלל עם כל היום.
עכשיו זה שאלה.
לא, אבל זה לא שאלה. אבל זה שאתה רצת, להגיד שעדיף אבל עם התורה, אבל זאת אומרת, אתה מתפלל את התפילה בשביל...
אבל לפי מה שאמרנו ברגע זה, אז יוצא שאם הלוואי ויתפלל אדם כל היום, סימה שתפילה יותר חשוב מתורה. אבל במקום שבאת פעמיים אני אגיד לך, אלף, אני אגיד לך מקום אחר. התפילה כתוב, הלוואי להתפלל אדם כל היום. זה משנה גמר. וביחס לתורה לא כתוב, הלוואי ללמד אדם תורה כל היום. מה כתוב, עלית ביומה בלילה. הוראה ותעשה את זה. התפילה לא נאמר שום שלב, תתפלל כל היום. ביטוי כזה, הלוואי להתפלל אדם כל היום כולו. זה הלוואי. מי הוראה והתבצע.
לא, אבל זה גם יצא מה הוא לא יכול לעשות את זה.
למה?
זה זה שהוא לא יכול כל היום להיות בכוונות תגנות. ללמוד ולהתפלל.
זה מה שכתוב שם?
אני קצת בטוח. שאומרת כאילו שהוא לפעמים, אני חושב שהוא אומר שהוא לא יכול להתרכב כאילו בזה, לכן הוא לא עושה את זה. זאת אומרת, זה לא קראתי כאילו להתפלל כל היום, לכן לא מתפלל כל היום. אני אפשר היה להתפלל כל היום, אפשר להתפלל כל היום.
אבל אם את רואה אדם יכול כל היום. רוב האנשים שאני מכיר, אני לא יודע. אני קודם כל, יש יומה, אבל אני קודם כל, בואי, מה בלעים?
מה הציבור יזכר אמר?
סליחה?
הציבור יזכר אמר מספיק ש... לעניין ביטול תורה, מספיק רק לשנות כעצמה.
זה לא הבנה טובה ברמב"ם, היום שם באור סבא. כל פנים, זה נכון ששם יש אנשים שהמקסימום של מה שהם יכולים זה קריאת שמע של ערבית ושחרית ויצאו בזו, תגידו ביום הבלילה. מכל מקום, איך אמר ישראל סלנט, אני נושא לך תקציר של אור סבא. זה כמובן לא מילים שלו. אם הוא לא ילמד את האלף דברים שלו ליום, אז זה יחשב לו ביטול תורה. אני נקרא קריאת שמע שחרית ערבית. בסדר, אז יסתדר בעולם הבא. אבל הוא, אם לא ילמד את האלף, הוא לא יסתדר בעולם הבא. כי כל אחד, על פי מינו, אחד קיבל שכת כמו ישראל סלנט, הוא צריך אלף דברים ליום. אחר, אז לפי מה שהוא יכול. העיקר, יש הוראה חיובית, מחייבת, כל בן אדם צריך ללמוד כל הזמן שהוא יכול. ואם אחד יומם בלילה, יומם בלילה. טוב, זו רע. טוב, מכל מקום, בעצם העניין, תסתכל בפסקה הראשונה בעולת ראייה, אדם מסביר את הנושא, זאת מיוטי דברה. הוא מסביר שהתורה היא בעצמה תפילה מתמדת של הנשמה, שעליה אומרת הגמרא, הלוואי להתפלל אדם כל היום כולו. כי הנשמה, לא מתאמין, תמיד היא מתפלל. לא היא אף פעם מתרפקת על דודה. ובאמת, התכונה הנשמתית היא תפילה. כי הנשמה היא חלק אלוקים ממה. אבל חלק אלוקים ממה מתבטק על רבה, בית אלמוד תורה. כל הזמן. כי זה אותו דבר, לא מתאמין. ואם אנחנו מבינים עכשיו על רבה את התפילה בקונטקסט של מה שאנחנו מדברים בכל הזמן, בפסקאות האחרונות. ובאמת עיקרה של התפילה זה התיאור המוסרי של האדם. אז זה מאוד מתלכד עם מטרת התורה. כי אם התורה בעומק העניין זה ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים את כל זה בעצם מותרות בך, זה בעיקר עניינה של התורה, כפי אותה מידה, כי היא מייצבת את אישיותו הרוחנית והמוסרית של האדם, זה נקרא האדם התורני. וממילא התפילה ותורה הם שני צדדים של אותו דבר, רק פה זה יותר בא לפעול על הצד הרגשי, ופה יותר על הצד ה... הדעתי, שכלי, נמצא לי, שבהכרח גם השפיע על הצדדים הרגשיים. קודם כל, כללות עניינה של התפילה, זה התורה. אז השאלה מעיקר על העיקר.
אחד?
כן.
יש לי שאלה שאני לא יודע אם שואלים על ידי, אבל מה התבטאת בפסקה הזאת? זה כמו שאמרו, פסקה קודם.
א', לא התחייב להוסיף לך בכל פסקה משהו חדש, רעיון חדש, שלא שערו מבותיך, ואפילו אתה לא חשבת לפני כן. אלא הרבה, אז הוא אמר, תראה כמה יפה שזה בדיוק אותו רעיון עם הפסקה הקודמת. כי הפסקה הקודמת, מה הוא אומר? כי נורא שהיא אומר לך, קרום זולות לבני אדם, זה סיפה דקרד אל אל. אז הפסוק שאומר לך סביב רשעים מתלחום, קרום זולות לבני אדם, אל תיפול מהכיסא, מהרעיון, כל הפסוק בא להגיד לך רעיון אחד, שהסביב שם הרשעים, וקרום זולות לבני אדם, וכולם יש להם ראש של הרשעים. אז זה דווקא להפך, מתאים שאומר את אותו רעיון של הפסקה הקודמת, יותר את זה.
ביחס לתחילת הפסקה אומר כי העולם יש בכללו נמצאות הטבעיים, הגשמיים והרוחניים.
הטבעיים, שתי נקודות, הגשמיים והרוחניים.
והגשמיים זה ההסתכלות מצד עצמה, והרוחניים, בתוך הרוחניים זה הצד הרומו של העולם?
לא. לא ככה אני מבין את זה.
רומו של העולם זה מעל הרוחניים?
כן. כי גם ברוחניים יכול להיות העולם הטבעי. העולם הטבעי, זאת אומרת, יש את המציאות הרוחנית כפי שהיא איננה פועל יוצא של, איננה, לא, לא מצד ההשפעה של הבחירה החופשית.
אוקיי.
זה יכולה להיות אפילו מציאות פיזית שהיא פועל יוצא של הבחירה החופשית עליה. ואלה הם שני העולמות, זה רום העולם וזה תחתית העולם. לא המציאות המחשבתית מצד עצמה, או לא המציאות של העקרונות מצד עצמה, כל עוד הם אינם בפועל יוצא של הבחירה החופשית של האדם, לא זה מה שעושה את העולם לרם. ולא המציאות הפיזית, הפלסטית של העולם מצד עצמו, זה מה שעושה את העולם לשפל. אלא בזה שהוא חצר משמעות בתחום המוסרי. זאת אומרת, במקום שהבחירה הטובה, המעשה הטוב, הרצון הטוב, הכוונה הטובה, האחריות, הטובה של האדם משפיעה על המציאות, בזאת המציאות חתומה בחותם הצד התכליתי שבה, הצד הרם שבה, בין שהיא פיזית בין שהיא רוחנית. זה מה שרם בה. כן, וביותר מובנת תיבת סביב על פי דברי האריזל, החילוק שבין ההגיה ויושב ליקולים, גם את זה כבר ראינו, נכון? שם בסוגיה דקיים עלן כגיס ללאוגיה. ואני מדבר בדיוק חומת האמת, סוד עיגולים ויושר, עיגולים מורי הנהגה טבעית, ויושר מורי הנהגה של מצד המעשים, שיש בזה ימין ושמאל, וכל פרטי דרכי הנהגת האדם בבחירה בזה רשומים. אז זה שפת קוד ידועה בין המקובלים כנראה. אז מובן תיבת סביב על פי דברי האריזל, בחילוק שבין הנהגה ויושר לעיגולים, ועל פי מה שבירו בו המקובלים. העיגולים רומזים להנהגת המציאות כמו שהיא בטבעה, על דרך אין מרובה בבריאות, כמו שאומר הירושלמי. הטבע לא תמצא בו מריבוע, תמיד, תמיד מעוגלים. וזה בעצמו סיבה טובה לקרוא למציאות הטבעית, הטבעתית, עיגולים, שמסבב את הנסיבות לנסיבות. מתגלגלות בטבעם. אנחנו רואים שכל הצדדים האלה הם צדדי הטבע, ואילו היושר זה ההנהגה, הגדרת המושג היושר זה ההנהגה שעל פי העדפה מוסרית שהיא התכלית של המציאות. המציאות בלא תכלית אלא רק במערכת של סיבות ונסיבות, זה בבחינת העיגולים. ובמקום שאתה רואה את התכלית, את המוסריות, את הבחירה החופשית לטוב, זה בבחינת היושר. על כן, אז ההדרכה המוסרית היא התכלית של המציאות. על כן הרשעים הם מהלכים סביב, אלה הם הכרה כי הם בעיגולים. כלומר, בסדר הטבעי, הנה הרב מגדיר לנו מה זה עיגולים, הסדר הטבעי, והשכילו שתכלית העיקרית היא היושר. אז היושר הדרכה המוסרית שהיא התכלית של המציאות. על כן קרום זולות מזלזלים בתפילה לא יוכלו להבין עוד שמרכז המיטתה. ממשיכה הגמרא, מהי קרום? רבי יוחנן רבי אלעזר דאמר מתרווין, כיוון שנצרך אדם לבריות פניו משתנות כקרום, שנאמר קרום זולות לבני אדם. שכחנו את רשי מכל מיני דברים שעומדים באומות של עולם, כיוון תפילה שעולה למעלה, כיוון שעולם הרום, כיוון שנצרך אדם לבריות הוא זל בעיניהם, מי שפשט יד אז הוא מזולזל. אבל לא כל כך הסביר מה זה קרום, פניו משתנות כקרום. אתה שואל את הגמרא, מהי קרום? קריאת הרב ביבי אמר, אוף אחד יש בקרחי הים הוא שמו קרום, כיוון שחמה זורחת עליו מתהפך לכמה גוונים. פניו משתנות כקרום, זה כמובן מחליף צלעים. זה מין אולי זיקית כזאת, רק זה אוף. טוב, אז יש אוף. כן, רב יוחנן ורבי אלעזר גם התערבי, כיוון שנצרך אדם לבריות פניו משתנות כקרום. גם בזה יש יחס לעניין האמור למעלה, ואני נקראת ערך התפילה שנראית זרה מאוד, אבל כשיבחן גודל התכלית שממציאות הבחירה לא יפלא בעינינו כל העצות, לא יפלאו בטח, עדיף שיהיה כתוב בעינינו כל העצות הגדולות שימציא האדון יתברך כדי ליתן למעמד לטובה, והתפילה היא עמוד גדול נתיב את הבחירה האנושית. על כן אנו צריכים להסתכל תכלית הבחירה, ואנו יודעים כי השלמות של הבחירה היא שיזכו הנבראים להיות שלמים בעמל כפיהם ולא על ידי נעמה דקיסופה. ואנו מרגישים פחיתות נעמה דקיסופה בחסרונו. אז זה נעמה דקיסופה, יש פה אחד ואין פה הערה. טוב, מה אתה אומר?
למה
לקיצור זה לחם של בושה? יש זה הרבה מקורות, רק פה שכחו לציין פשוט, זה מבוסף גם כן על הירושלמי, כל דייחים לבדילי בהית להסתכלו לי באפי, הרמחל מביא את זה והתבונות. יש לי עוד מקורות כאלה סביב, שיש מקורות עוד קדומים לזה שאני בגלל זה לא זוכר. כן, אז בחסרונו, כן, אנחנו מרגישים פחיתות נעמה דקיסופה בחסרונו, שכיוון שנצטרך אדם לבריות עליו משתנות כקרום, והוא מפני ההרגשה הפנימית שהדבר הזה של ליהנות מזולתו הוא נגד שלמות המציאות, והשלמות היא להיות לי ואחיל נהנה מעמל נפשו. על כן דרושות כונניות רבות לקיים עניין הבחירה ולפנותה לטובה, כדי שיבואו בני אדם לתכליתם הנסגרה. עוד פעם, רב יוחנן ורבי אלעזר דאמר מתרווין, כיוון שצריך אדם לבריות פניו משתנות כקרום. גם בזה יש יחס לעניין האמור למעלה, להבין לקראת ערך התפילה שנראית זרה מאוד, אבל כשיבחן גודל התכלית של מציאות הבחירה לא יפלא בעינינו כל העצות, לא יפלאו בעינינו כל העצות הגדולות שימציא האדון יתברך כדי ליתן לה מעמד לטובה, והתפילה היא עמוד גדול להיטיב את הבחירה האנושית. על כן אנו צריכים להסתכל תכלית הבחירה. אנו יודעים כי השלמות של הבחירה היא שיזכו הנבראים להיות שלמים בעמל כפיהם ולא על ידי נעמה דקיסופה. כל פנים, זה מטרת המציאות, ככה נוהגים להסביר בסוגיה הזאת, שמפני מה ברא הקדוש ברוך הוא את העולם, למה יורד את הנשמה למטה, וזה כדי שהיא לא מלחם אביה תוכל, אלא היא תרכוש את גדול הנהנה מיגיע כפר יותר מראי שמיים, היא תרכוש את את מעלתה, את זכות קיומה, את את ערכה במו ידיה. זו מטרת המציאות, ועל כן תכלית הבריאה היא הופעת הבחירה החופשית, שבאמצעות הבחירה החופשית יכול האדם להוציא מן הכוח לפועל את איכותו הטובה במו ידיו, ובזאת לקנות לו את עולמו, לרקם לעצמו את מלבושה בנשמתיים בצורה כזו שהוא ינצל מאותה בושה של נעמה דקיסופה, שכיוון שנצרך אדם לבריאות פנת נשמת כקרום.
נעמה דקיסופה שמסבירים את זה בבעל הסולם אדום כאלה, זה הבושה של האדם לא לפני אנשים, לפני ריבונו של עולם. כשהוא מגיע לשמיים אז הוא מבש, הוא לא קיים מצוות, או שהוא לא עושה את מטרתו בעולם. זה הבושה.
אז מה?
אז בעצם מי שבא לעולם הזה ומקיים את מה שהוא אמור לקיים ועובד דבורו, אז לא יהיה לו נעמה דקיסופה. אז כל קיום מצוות בעולם הזה זה רק בשביל הנקודה הזאת של נעמה דקיסופה. זו תפיסה ש...
שאתי שזה מה שאמרתי.
שלא, שאלה אם הנעמה דקיסופה זה לא ביחס ל... שזה ביחס לנעלה.
כן. שכיוון שנצריך אדם לבריאות פניו משתנות כקום, והוא מפני הרגושה הפנימית שהדבר הזה של ליהנות מזולתו הוא נגד שלמות המציאות והשלמות, נגד שלמות המציאות, נקודה. חושב שזה מה שצריך להיות, והשלמות היא להיות לי ואכיל, זאת אומרת עמל ואוכל משלו, נהנה מעמל נפשו. על כן דרושות כונניות רבות לקיום עניין הבחירה ולפנותה לטובה, ושיבוא בן אדם תחליטה מסדרה. אבל אני לא בטוח שאני מבין בדיוק מה שהוא אומר פה, אבל דומני אולי שהוא רוצה להגיד זה שברא הקדוש ברוך הוא את עולמו בצורה כזאת שכאשר הוא נצרך לבריאות פניו משתנות כקרוב, כלומר זה דבר מאוד מבייש, והוא גם נהיה מזולזל אצל הבריאות, כמו שרש"י אומר, למה ככה? הלא יכל לברוא הקדוש ברוך הוא את עולמו בצורה כזאת שאדם נהנה ממה שלא שלו, לא מתבייש. למה ברא הקדוש ברוך הוא את נפש אדם בצורה כזאת שהיא מרגישה מזולזלת? הוא באמת מזולזלת במקום שהיא מצטרכת ונהנית מדבר שלא שלה. כל זאת בשביל הסוגיה שבה אנחנו עוסקים, כדי שיתחנך האדם להיות עצמאי לחלוטין בכל הערכים כולם, לא מבחינה כלכלית אצל לעומת מתנות שישנה ושלא יקבל טובות מאנשים בלא שהוא עמל עליהם, בלא שזה מגיע לו, אלא שבכלל גם המציאות האלוקית, וזה עיקר מטרת המציאות לתכליתה, לבנות אותה מבחינה ההגעה אל תכלית המציאות שהיא הבחירה המוסרית בטוב. ואם כך, כל זה סוגיה אחת. זאת אומרת, סוגיית התפילה היא אחת עם סוגיית, אתה תבין טוב את סוגיית התפילה אם תבין טוב את התופעה הזאת, כי בני אדם מתביישים כשהם תלבים דברים שאינם שלהם. יש קו מחשבתי אחד עומד ביסוד שתי התופעות המוזרות האלה. מה המקום לתפילה? אין מקום לתפילה. למה בני אדם מתביישים כשהם תלבים משהו שלא שלהם? שאלה. שניהם התשובה היא אחת. כי ברא הקדוש ברוך הוא את עולמו בצורה כזאת שהכל חותר אל רום העולם. רום העולם זה האיכות המוסרית הגבוהה במה שאדם יזהה את עצמו עם השאיפות והנטיות המצפוניות היותר גבוהות, יותר אידיאליות. בקונטקסט הזה מובנת התפילה ויש לה ערך רב, ובקונטקסט הזה מובן מדוע יש את הטבע הזה שבן אדם מתביישים שנהנים מדברים שלא שלהם. שניהם לצורך המטרה של לקיחת האדם אחריות על גורלו ועיצובו בבחירתו החופשית הטובה אל המטרה. כאשר הוא תורח על פי בחירתו החופשית ולא משתלב במערכת שהיא פועלת באופן ממילאי ולא מהמצב הוא, אז הוא נמצא במציאות, אז הוא מציאותי באמת, לא משמעותה, מציאות ברומה, ולא אז בחוץ. כן,
מה שחזר לפי זה, מה שחזר לסוכו פה, בעצם נתנו לנו איזושהי תופעה חברתית שאותו גם להראות, שזה בעצם, רמזו לזה בעצם נתנו לאיזשהו...
זה לא תופעה חברתית. הרש"י מצביע על תופעה חברתית אולי, וגם כן לא. הוא מצביע על תופעה פסיכולוגית.
וזה מתוך הרב מואלס פה שמובילים בעצם על איזושהי תכונה פנימית של הנשמה, כשהיא לא...
כן, ושל ההוויה כולה. חוק המציאות, אדרבה, בזאת הם מרחיבים את אופק המציאות לגביהם. כשאנחנו נגיד את המילה המציאות, שנבין אותה לא בצורה כל כך נמוכה כמו שרוב בני אדם מבינים את המילה הזו. המילה המציאות זו מילה מאוד עמוקה. היא כוללת את עיקר המציאות, ועיקר המציאות זה בדיוק ההפך מה שבני אדם חושבים כשהם רואים את המילה המציאות. עיקר המציאות זה הצד האידיאלי שרוחו החופשית של האדם מעצבת במציאות. זה עיקר המציאות. זה הצד התכליתי הגבוה שכל המציאות כולה חותרת להופעתו. זה בנייה כדי שהממד הזה יפה.
אבל יש עוד הרבה דברים חוץ מעצמאות ושאיפה לטוב.
עצמאות, שאיפה לטוב, לטילת אחריות, לעשייה בכיוון ההוא. מה עוד יש חוץ מזה?
לימוד תורה.
זה פועל יקשר. לימוד תורה, זה קשר בן אדם בוחר לטוב, לוקח אחריות, השכלו למשל. אז הוא בקטן לימוד תורה.
עצמאות זה לא תוצאה של בחירת הטוב? כשמאדם רוצה...
עצמאות זה הרקע לבחירה. אם אתה לא עצמאי, אתה...
בחירה לשלם.
לא בוחר. לא אתה בוחר. אתה עושה מה שאומרים.
זה כאילו פירוש לי.
טוב. טוב, נעמוד פה כבר. קום זולות לבני אדם, אלה דברים עומדים ברומו של עולם ובני אדם זלזלים בהם. מה שאומר קום זולות סייפה דקרא דל אל, מה היה הקרא דל אל? סביב רשעים התהלכו, קרום זולות לבני אדם. זה ביחס למי שמתפלל אחורי בית הכנסת. ככה אמרנו, ועכשיו דנה גמרא בסייפה דקרא דל אל. התפילה היא עומדת ברומו של עולם. אמנם תוכן רומו של עולם הוא כעולם יש בכללו הנמצאות הטבעיות, הגשמיות והרוחניות. אבל הצד הרם של העולם הוא רק שהנמצאים שהם בעלי בחירה יבחרו בטוב ויקנו להם חומתם והנגתם שלמות גדולה, גדולה, ועל זה מיוסדת תפילה. ומפני שרוב בני אדם מסתכלים רק על המציאות מצד עצמה, לא מצד יקרת הפעולות היוצאות ממנה על ידי הבחירה הטובה, על כן אין להם מושג נכון בהתפילה ומתבלבלים בה. ושואלים מה צורך יש בה ואיך תועיל, היוכל אדם לשנות רצון יוצרו? אבל כיוון שרומו של עולם הוא התכלית הנשגבה של הטבת הבחירה, ולהטבת הבחירה התפילה פועלת הרבה. אם כן מונח הדבר ביכולת שלמותו יתברך להמציא הנהגה זו בכל פרטיה, באופן שתוביל אל דרך הטובה והישרה את הבריות. או אל דרך הטוב והישר את הבריות. על כן, מפני שהתפילה היא עומדת דווקא ברומו של עולם, ומצד השקפה התחתונה הנמוכה אנו מוצאים את עניינה.
אין?
אין?
אין.
אז יפה. ומצד השקפת האחרונה אין. אין מוצאים את עניינה. על כן, בני אדם שרובם לא התנסו להשקיף לרומו של עולם, הם זלזלים בה. אני חושב שפה צריך להיות נקודה. נכון? שם יש נקודה? שם. וגם אתם כאן תקן. הוא מקושר יפה עם תחילת הפסוק סביב ראשים את הלאחו על פי נסקטתי לאל. יפה? נכון. וביותר מובן סביבת אביב, את איבת סביב על פי דברי האריזן בחילוק שבין הנהגת דיושר לעיגולים, ועל פי מה שביירו בו המקובלים, לעיגולים רומזים להנהגת המציאות כמו שהיא בטבעה על דרך אין מרובה בבריאות, והיושר הנהגה שפי הדרכה המוסרית שיהיה תכלית של המציאות. על כן, הרשעים הם מתארחים סביב, אין להם הכרה קים בעיגולים, בסדר הטבעי, ואז כאילו שתכלית, שהתכלית העיקרית היא היושר. על כן, קירום זולות, מזלזלים בתפילה, כי לא יוכלו להבין עוצם מרכב המתתה. טוב, עוד פעם, מה יקרוב זולות לבני אדם? אלה דברים עומדים ברומו של עולם ובני אדם זלזלים בהם. התפילה היא עומדת ברומו של עולם, זה ברור. רק מה שלא ברור זה מה זה רומו של עולם. אומנם תוכן רומו של עולם הוא תודה, אם כי זה כיף מיוחד.
אני כבר עושה את התיקונים.
כן. תודה. התפילה היא עומדת ברומו של עולם. אומנם תוכן רומו של עולם הוא כי העולם יש בכללו הנמצאות הטבעיים והגשמיים, הטבעיים, הגשמיים והרוחניים. זאת אומרת, יש עולם, יש רומו של עולם. עכשיו הוא מגדיר לנו פה מה זה עולם ומה זה רומו של עולם. עולם כלול בכלל המושג עולם הנמצאים הטבעיים, הגשמיים ורוחניים. הצדדים הטבעיים הם מבחינה פיזית והם מבחינה רוחנית. כלול זה בכלל המושג עולם. זה עדיין לא רומו של עולם. אבל רומו של עולם זה הצד הרם של העולם. והצד הרם של העולם הוא רק שהנמצאים שהם בעלי בחירה יבחרו בטוב ויקנו להם בחוכמתם והנגתם שלמות גדולה. זאת אומרת, העולם כל עוד הוא חתום בחותם טבעו ההכרחי או המקרי, בין בתחום הפיזי בין בתחום הרוחני, זה עולם, זה לא דבר רם. הצד הרם של העולם זה במקום שחותם הבחירה החופשית תמצא את עצמה. הבחירה החופשית האנושית היא תמצא את עצמה לכיוון החיובי, כי אז הרושם שזה ייתן, יעניק לעולם, ויהיה שהעולם חתום בחותם רם. וזה הסבר יפה מאוד, אתם מבינים? כי העולם כל עוד אתה לא משקלל בו את הצדדים הבחירים חופשיים, אז הוא באמת הוא מין מערכת מכנית. אתה יכול אפילו להגיד שהוא מעשה אלוהים, אבל תבדוק טוב ותראה שזה מעשה לא מאוד גבוה במשמעותו, כי היא מכונה כזאת. וכבר במערכת המושגים כפי שאנחנו מכירים אותה יש כבר איכות גבוהה יותר מאשר מערכת מכנית. וכלול לי במושג מערכת מכנית לא תפקע ממציאות מכנית פיזית, אלא אפילו ביולוגי. כל פנים, כל עוד שלא מתגלה הצד של העצמאות, החופש, הבחירה, האחריות, השכל, השיפוט, אז מערכת שיש בה את כל אלה לעומת מערכת שאין בה את כל אלה, בוודאי זאת עם החופש והאחריות והעצמאות, אז יש למערכת זאת ערך גבוה כערך חיי אדם על ערך חיי חיה. מה זה רומו של עולם? רומו של עולם זה עולם עם בחירה. אבל יכול אדם ויבחר בחוכמתו לעשות הרבה דברים רעים, אז זה עולם עוד יותר גרוע מאשר פעולתו הטבעית המכנית, שאז אין לו טוב, אין לו רע, אבל אין לו רע. אז יוצא שהעולם הרם, הרם בערכו, זה עולם שחתום חותם הבחירה החופשית, והמעוצב באור הבחירה החופשית במקום שהחליט לעשות טוב. זה המשמעות של עולם רם. רם בערכו, רם באיכותו, זוהי השלמות, זה נקרא רומו של עולם.
זה בעצם הבחירה החופשית, או זה דווקא הבחירה החופשית הטובה?
הבחירה החופשית הטובה. זה שני התנאים. זה... אין משמעות למילה טוב בעומק העניין אם לא בחירה חופשית, ולא בטוח שכל בחירה חופשית היא טובה. זאת אומרת, במקום שהיא לא מוצתה לכיוון טוב, אז זה לא טוב, זה יכול להיות עוד יותר רע. אם זה בחירה חופשית רעה, יותר גרוע מאשר הצד בלי הבחירה החופשית.
אפשר לומר שהכוונה שהעומק שבעולם, זאת אומרת, החוכמה, הגדולה של העולם זה בזה ש... לא רק מנועד טכנית באמת, אלא יש בו גם בצד הבחירי על ידי אדם, ואז באמת נראה שאין, הוא לא סיסטמטי, הוא לא שיטתי, אלא באמת בגלל שיש כל כך הרבה אנשים שחושבים ובוחרים בעולם הזה, אז הרבה יותר מורכב, הרבה יותר מתוחכם. אז זה לאו דווקא שמוכרים מטוב, אלא עצם זה שיש להם את היכולת הבחירה, ובין אם הם מוכרים מטוב או ברע, בכל מקרה הכל מנועד לטובה. זאת אומרת, הכל מנועד בצורה אחת, כל אחדותי. אז זה עצם הבחירה שיש בהם.
טוב, אז הרב לא אומר את מה שאתה אומר. ואני גם מבין בצורה פשוטה מדוע הוא לא אומר את מה שאתה אומר. כי מה שהערנו פה הוא טיעון פשוט, שאומר ששני עולמות, אחד שאין בו רע, ואחד שיש בו חופש מורכב מאוד, והמסקנות של כל ההרכבה שלו זה הרס, ונגד כל המציאות כולה. אז מה עדיף? אז אתה אומר, כל הכבוד, יש פה בחירה חופשית, זה מורכב, מסובך, וזה, באמת. אבל זה משהו כזה מסובך לרע. אז עדיף שלא יהיה מסובך ולא יהיה רע. אבל במקום שהוא מורכב ומתגלה בו את הערך המוסף מעבר לצד הטכני שבו, וזה מנוצל לכיוון הטוב, זה באמת טוב. אז הוא אומר פה מפורש. שהנמצאים שבעלי בחירה יבחרו בטוב ויקנו להם בחוכמתם והנהגתם שלמות גדולה, זה הטוב. זה נקרא רומו של עולם. כל פנים, זאת הוא מגדיר לנו ומכין את הפירוש כרום זולות לבני אדם. זאת אומרת, דברים שהם ברומו של עולם ובני אדם זלזלים בהם. מה הם? תפילה. ובסוף הסביר לנו בבת אחת את מה שהוא הסביר באמת בפסקה הקודמת, על מה זה להתפלל, מה העניינה של התפילה. במקום שמטרת התפילה היא פנים בית הכנסת ולא אחורי בית הכנסת. ובמקום רינה שם תהיה תפילה. ועל זה מיוסדת תפילה. ומפני שרוב בני אדם משתכלים על המציאות, רק מצד עצמה, ולא מצד יקרת הפעולות היוצאות ממנה על ידי הבחירה הטובה, על כן אין להם מושג נכון בתפילה ומתבלבלים בה, ושואלים הצורך יש בה ואיך תועיל היוכל אדם לשנות רצון יוצאו. מאחר שבני אדם, כשהם חושבים על המציאות, אז יש אוריינטציה כזאת שיש בה קצת שיגיון וקצת גסות, אבל היא מאוד נורמטיבית. יש בני אדם אומרים את המציאות, לא חושבים על שמש, על הג'ונגלים, על הים, על חושבים על הציות. אפילו חושבים על בעלי החיים, על בני אדם. אבל הם לא לא חושבים על בצורה פשוטה המושג מציאות היא לא במקום מצטערת להם כאותה השפעה שיש לבחירה החופשית של האדם בעיצוב פני המציאות ועילויה. זה היה מילים ארוכות מעבר למה שהמילה מציאות באינסטינקט הראשוני כלל. אחרי שאתה מפרט את זה, אני אומר, כן, כן, גם זה מציאות. גם זה כלול. אבל בצורה ראשונית, אז שמיים, ארץ, זה מה שיש בהם. והאוריינטציה של המציאות היא נראית פלסטית. כלומר, מה שאתה יכול לשש, מה שאתה יכול לראות. אבל לראות שחלק מהעשייה האלוהית והמציאות זה הפעולות האנושיות על פי חוכמתם ובחירתם החופשית לטובה, זה עצם המציאות. אדם לא יודעים, זה לא האוריינטציה המציאותית שלהם. במסגרת זאת, אז מתעוררת השאלה הטבעית, למה זה טוב תפילה? וגם בהגדרה, במבחינה תיאולוגית, זה נראה להם אבסורד התפילה. כי מה אתה מתפלל? זאת אומרת, אם אתה מתכוון עכשיו, על ידי הדיבורים שלך, אתה מתכוון למה? לשכנע את הקדוש ברוך הוא להסיק, לרצות את מה שהוא רוצה, ולעבור לרצונות יותר טובים משלו, למה שאתה רוצה. זה העניין. או שמראש הוא רוצה את מה שאתה רוצה. אז אם הוא רוצה את מה שאתה רוצה, למה הוא לא עושה את זה? אז בשביל אתה מתפלל, אז מה הרעיון של התפילה? אז הוא נראה, הרעיון של התפילה הוא נראה אבסורדי מיסודו. וישנה מחסומים נפשיים עמוק בנפש האדם כתוצאה מזה מהתפילה. למה? כי הם לא תופסים טוב את המציאות. וכיוון שרומו של עולם הוא התכלית הנשגבה של הטבת הבחירה, ולהטבת הבחירה התפילה פועלת הרבה. אם כן הוא מונח הדבר ביכולת שלמותו ידברך להמציא הנהגה הזו לכל פרטיה באופן שתוביל על דרך הטובה והישרה את הבריאות. אז ברור, אבל אם אנחנו מבינים שהמציאות היא עד רבה, היא לא רק הממדים הקראיים או הטכניים שבה, אלא היא לא רק המציאות בממד הפלסטי החיצוני שלה, אלא המציאות במלוא משמעותה כאשר עשה אלוקים, זה אותה מגמה כללית שעניינה להופעת האיכות הרוחנית, המוסרית, האידיאלית, במציאות שהיא יכולה לצאת אל הפועל אך ורק במציאות בחירתו החופשית של האדם במקום שתהיה לצאת. זוהי העשייה האלוהית, זוהי הבריאה האלוהית ולא משמעותה. ובמסגרת זאת, בקונסטלציה כזאת נבראה כל המציאות, גם שמיים וארץ. וממילא זה לא מוכרח ליפול מהכיסא מהרעיון שהתפילה היא חלק מהמציאות ומועילה למציאות, ולהפך היא דווקא נגזרת מרומה של המציאות, מאותו מימד שעניין המציאות לחשוף את הבחירה הטובה. כי אם יגידו לך שמטרת התפילה זה לא לשנות את הקדוש ברוך הוא, אלא ליצור את האימפקט הנפשי על האדם שיתה את רצונותיו ואת בחירותיו החופשיות לכיוון הטוב, זה דבר מאוד הגיוני. ובקונטקסט הזה, אז ודאי שיש מקום לתפילה. ויתרה מזאת, וכמו שלמדנו כבר, גם לא ניפול מהכיסא, אם ברא הקדוש ברוך הוא את עולמו בצורה כזאת, שאפילו מערכות הפיזיות, במקום שתבוא תפילה, הן מהונדסות מראש בצורה כזאת, שביחד עם התפילה, התפילה תשנה את המציאות שלהם. המציאות, אפילו הפיזית, היא תשתנה במקום שההתעלות המוסרית תשתנה. כי ככה ברא מראש הקדוש ברוך הוא את עולמו. תתעלה המציאות המוסרית, אז ישתנו המערכות האיזיות. ואולי להפך ננסח את זה, כמו שראינו. כדי שאדם ירגיש שיש ערך לתפילה, אז לכן ברא הקדוש ברוך הוא את החוק הזה, שכאשר מתפללים, אז הבקשות מתמלאות, ועל ידי זה זה יוצר אמון גדול בכוחה של התפילה, ואז האדם נמשך בצורה טבעית אל התפילה שעיקר עניינה רוממותו המוסרית הפנימי, בקרבת אלוקים שלו. אז ברא מראש הקדוש ברוך הוא את עולמו בצורה כזאת שעל ידי התפילה המשאלים מתמלאים, כדי שעל ידי זה ייטו בני אדם להתפלל והמציאות כולה תתרומם אל תכליתה המוסרית. נכון. וזה מה שתכף יגיד בהמשך. על כן, מפני שהתפילה עומדת דווקא ברומו של עולם, ומצד ההשקפה התחתונה הנמוכה אין מוצאים את עניינה, על כן בן אדם שרובן לא התנסו להתקיף לרומו של עולם, הם זלזלים בה. ומקושר יפה עם תחילת הפסוק של הפסקה הקודמת, סביב רשאים את הלחון. הם מסתכלים סביב, תופסים תביד את המציאות החיצוני, את אחורי בית הכנסת, ואל פנים בית הכנסת הם לא נכנסים. ומזלזלים בדברים שעומדים ברומו של עולם. כלומר, במגמה התכליתית המוסרית. על פי משקיטת הילדים, כן.
הוא אומר שאחרי מילוי בקשות, זה השפיע מוסרית על האדם?
כן. כך הרב הסביר באחת הפסקאות הקודמות שראינו, שלכן בראת את השבוכות עולמו בצורה כזאת, זאת אומרת, התפילה יש שני תפקידים. תפקיד אחד, והוא העיקרי, הוא העיצוב, הצורה המוסרית של האדם. זה בא לגרום לאדם את יחסו אל הרצון, המגמה האלוהית, הכללית, מחוללת כל. ועל ידי התפילה הוא יכול להגיע לידי שהוא מתקשר ברעיונותיו ושאיפותיו לתכני התפילה, אז בזאת הוא נמצא בקרבת אלוקים, וזו המטרה העליונה של התפילה. אמנם, כדי לפעול על הצדדים הנמוכים, הדמיוניים, החושיים של האדם, ברא הקדוש ברוך הוא את עולמו בצורה כזאת שאפילו המערכות החיצוניות, החושיות, הדמיוניות, המורגשות, הן יושפעו כתוצאה מהתפילה. ואז על ידי זה, הלוך הנפש ביחס לתפילה של האדם הנמוך, החושני, יתחזק. כי הוא ירגיש שתפילה פועלת, וכשהוא ירגיש שתפילה פועלת, אז הוא ימצא את עצמו בהתלהבות רבה, פונה לקדוש ברוך הוא, וזאת תימוצא מטרת התפילה העיקרית, והיא הפנייה לקדוש ברוך הוא, הפנייה והתאמה של נפש האדם אל הצדדים הגבוהים, הכלליים, הנצחיים, שבשורש המציאות, שזה הקדוש ברוך הוא. ועל כן מתמלאים הבקשות, למרות שזה דבר ממש תפל, הצורך בהתמלאות הבקשות, וגם הם מצד עצמם, מי שלוקח את עיקר מטרת התפילה בשביל שיתמלאו בקשותיו, הוא בבחינת רשעים שסביב התהלכו, שהוא מתפלל אחורי בית הכנסת, ולפנים, כלומר המטרה התכליתית של בית הכנסת, זה העילוי המוסרי, הוא לא שם לב. בסדר?
קודם כל אני לא יודע איך רואים את זה במילים של התפילה. זאת אומרת, יש לנו בפסקה 18 ו-18 ברכות. איך רואים את זה במילים של הברכות?
מה צריך לראות? מה את זה שלא רואים?
זה בקשות ולקרות לזה שפיע על האדם.
מי אמר שצריך לראות את זה במילים? מי אמר שצריך לראות את זה במילים? לא יודע, אני חושב שאו שאני לא מבין אותך או שאתה לא מבין אותי. כי אני אחזור עוד פעם על ההסבר של מה שאני הבנתי מהרב שראינו בעבר. הרב אומר שיש שני מטרות לתפילה. אחת הרמות ואחת היא העיקרית, השנייה היא מסייעת למטרה העיקרית. המטרה העיקרית זה רומות הרוח של האדם במה שהוא מקשר את עצמו אל התוכן האלוהי. כי עצם זה שהוא מתייחס לאלוהים, הוא פונה אליו ומתאר את המציאות האלוהית בגודלה, זה גורם לאדם עצמו להישאב בעקבות הגודל הזה ולדמות את הגודל האלוהי בנפשו. ובנפשו, באורחות חייו, באישיותו, וזה ירומם את האדם מבחינה מוסרית. זה הערך הגדול של התפילה, זה מה שהרב קורא פה רומו של עולם, השפעה על המימד של הבחירה החופשית של האדם לטוב. זה דבר פשוט, כי מתארים פה את המציאות בשורשה, בזיקתה למקור האלוהי, בגודלו האינסופי, אז האדם קשור לתודעה של גודל, סגל, נצחיות, תכליתיות וערכיות, וממילא, כפי מה שאדם חש את הסביבה שבה הוא חי, ככה הוא מתאים את עצמו. הוא חושב שהוא חלק מהג'ונגל, הוא יתנהג כמו בג'ונגל. הוא חושב שהוא חלק ממציאות אלוקית, נשגבה, נצחית, עליונה. אז בצורה טבעית, הדברים האלה יזוהו במדיניות חייו. האם עד כאן ברור? מטרה שנייה של התפילה זה מילוי הבקשות. זאת אומרת, שכאשר האדם מבקש על רפואה, על חיים, על גאולת ירושלים וכדומה ועוד, בזאת זה יפעל במציאות, זה יקדם את העניינים המציאותיים. אומנם, המטרה השנייה היא לא חשובה כמו הראשונה, וכשהיא עומדת בפני עצמה היא גם סוכנת, זה אוריינטציה אלילית. כאילו, כל המטרה של הפנייה לאלוהים, נכון. ומכל מקום, ברא הקדוש ברוך הוא את עולמו בצורה כזאת, שכאשר פונים אליו, אז המציאות משתנה. למה? כי כשאדם יראה כשהוא פונה לאלוקים, ואז המציאות משתנה, זה בעצמו יחזק את תודעתו בכוחה של התפילה. ונטייתו להתפלל תתגבר, בעצם נטייה להתפלל היא ודאי חשובה מאוד, הרבה מעבר לתוצאותיה החיצוניות שהן השפעה על מה שמתרחש במציאות, אלא בעצם זה שאדם מוצא את עצמו מתפלל וקרבת אלוהים, וזה משפיע על עולמו המוסרי. עכשיו, האם יש מקום זה לך? כן, סליחה, בתפילה עצמה, במילות התפילה זה מתבטא שיש ברכות שבח, אחר כך בקשה וחותם בשבח. אז עיקרה של התפילה לאו כשבח, שהמסגרת היא שבח, שבח באמצע בקשה למטרת השבח. אז זה בסדר, יוצא שאין שום צורך לחפש בתוך מילות הבקשה את ה מטרה של הרמות המוסרי, אבל ודאי שכל הפנייה הבקשתי היא חתומה בחותם השבח, שעניין השבח האלוהי הוא גם כן לא בשביל ניפוח האגו של הקדוש ברוך הוא, שנשמע שהוא גדול וזה וזה, אז הוא ממש זה מרוצה. זה לא הנקודה, הנקודה שהתיאור של הגדולה האלוהית ושבחו משבחת אותנו, גורמת לנו לכל מה שתראינו מקודם. כן,
אמרת
שאדם
שהשבח
זה עיקר בתפילה, אבל הוא קטן, קצת כמות המילים. התורה אף פעם לא שמה לב לכמויות. הרעיון של הקדוש ברוך הוא לא גשמי, זה רעיון חשוב או זניח? כמה פעמים זה נשאר בתורה? בקצר תלכים. כל פעם שאתה תגיד, אני אראה לך 50 פעם שכתוב ההפך. לאן? אז מה? אז יוצא שיותר חשוב לתורה, לפי האוריינטציה של שאלתך, יותר חשוב לתורה, להגיד שהקדוש ברוך הוא מדבר וחורי אפו ומתנחם מליבו ומקוראים את הדברים תחת רגליו, ושאר מיני חוויות. זה חשוב, כי הרבה זה מדובר. ואילו זה שלא ראיתם כל תמונה, עסוק בחלק יש דברים כאלה. אז זה לא חשוב. מה פתאום? אתה מבין? יכול להיות שנדבר פה יום שלם, אני אגיד לך פעם שאתה רואה שם, בצד הזה, יש שם עוקש ביר בלק. אז מה, תראה אם זה באמת היה חשוב, הייתי חוזר על זה כל 5 דקות? עסוק, הייתי חוויות. שווה שהבנת. ברור שהבנת. אם זה רעיון חשוב, מספיק. זה לא לפי חשיבות העניין, אם הוא נאמר בצורה צלולה ולא פעם אחת, ככה זה בעולם של שכל, אין צורך לומר פעמיים.
אבל אם
אנחנו אומרים
שהתפילה היא לא פעם אחת, אלא יום יום, כי כל הזמן אמורה לשנות את האדם. אז אם אנחנו רוצים להמילים אצלנו, זאת אומרת, אם אנחנו רוצים שהרוב נבחר בטוב, זאת אומרת שדווקא אמור להיות רוב מה שנגיד, אלא קשה לו, זה לא מה שנגיד, לא רוצה להגיד בקשה כי אולי זו תורה שאנחנו לומדים, אז זה מספיק לנו שנגיד רעיון מסוים פעם אחת. אבל כשאני אומר את זה כל יום, וכשאני מדבר על משהו כך שמשפיע עליי, אז כאן לא מספיק כבר שאני אגיד את זה פעם אחת.
יפה מאוד. צריך לחשוב מה שאתה אומר.
אבל גם כל הבקשה זה שלו, בור אתה השם, אנחנו יכולים לדעת, בור אתה השם ושם, אופה
תודה, אני מצאים לעזרה.
אני מצאים לעזרה, אני אומר, מה שאנחנו אומרים בתפילה.
אני חושב שזה נכון.
אז מה זה בור אתה השם יכולים לדעת? אני מבקש דעת. יכולים
לך. כן, נכון. אתה מבין גם זה כל עניינה, זה ברוך, נפש שלנו שזה מתגלה, מתרשף, שופע בהופעת הדעת. ברוך, זה עשה את זה ככה, אני אומר. אתה אומר, זה לא צמח. זה לא פשוטה, אני אגיד שזה... עניין, הרבה חזו את הבקשה. טוב, לא יודע, צריך עכשיו על משתם. זה השנייה?
בנושא של שעוני התפילה, כאילו שאנחנו נגידים שזה להכניס בקשות אישיות, אפילו זכה אין איזה מקום.
למה?
כאילו, סי, יש כאילו את העניין של הבקשה, זה בקשה כאילו שהיא... אנחנו מבקשים הרי, כאילו, כל שמונת, מה שאנחנו מבקשים זה כאילו לא מאחור שלנו ממש בצורה אישית, כמו שזה תמיד כללי. ואז דרך זה אנחנו יודעים שזה כאילו ממש תחתה לדבר, כאילו... או שאם מבקשים, זה יותר ממש כאילו ממש שולי, זה ממש מינורי למעט התפילה שלנו, לא?
נכון, אז מה? אסור לי לבקש מה שתופל? טוב, העניין הוא זה, אבל כבר סבר שלמטרות השבח ברא הקדוש ברוך הוא שהתמלאו גם בבקשה לנו גם שתהיה תפילה. אז יכול להיות, אז אני מספק שמבקשים על, על גבלת ירושלים, זה ודאי הרבה יותר חשוב מזה שאני אסיים את החודש בבנק. אבל מכל מקום, בעיה וזה מה שמטריד את הבן אדם. יכול להתבקש גם על זה מה.
מה
ההבדל בפעולה לבחירה? מה ההבדל בלימוד לתפילה? יכול להיות שאין אפילה מי, שלימוד יותר חשוב בתפילה. אתם עוזנו משמוע תורה, לא תפילתו תלווה. ובטח, לימוד זה נקרא אחרי שעה, תפילה זה לימוד זה אחרי עולם. ותפילה זה חי שעה. יכול להיות לימוד יותר חשוב מתפילה.
אז מה המקום של התפילה?
זה כמו שאתה אומר, כמו שאתה אומר, מה יותר חשוב, לאכול או לעשות התעמלות? מה אתה אומר?
לאכול.
אז למה בן אדם עושים התעמלות? מספיק שיאכלו.
לא שאת למה, מה הבחינה שלו?
אז גם בשני המקרים הזה מועיל לבריאות, גם תורה מועיל לבריאות, גם תפילה מועיל לבריאות. תורה עוד יותר, אבל זו סיבה לא להתפלל. יכול להיות שתפילה יותר חשוב. תורה יותר חשוב. בטח תורה יותר חשוב.
יש לי גם מוגמה שאומרת שאם אפשר היה להתפלל כל היום, אתה מתפלל כל היום.
עכשיו זה שאלה.
לא, אבל זה שאתה רצת, להגיד שעדיף אבל עם התורה, אבל זאת אומרת, אתם צריכים לתפילה בשביל...
אבל לפי מה שאמרנו ברגע זה, אז יוצא שאם הלוואי ויקבל אדם כל היום, סימן שתפילה יותר חשוב מתורה. אבל במקום שבאת פעמיים, אני אגיד לך, אלף, אני אגיד לך מקום אחר, התפילה כתוב, הלוואי ויתפלל אדם כל היום, זה משנה גמר. וביחס לתורה לא כתוב על ביי נלמד אדם תורה כל היום, מה כתוב על יתבר יומה בלילה הוראה ותעשה את זה. התפילה לא נאמר שום שלב תחלל כל היום, זה ביטוי כזה, על ביי תפלל אדם כל היום כולו, על ביי מהוראה ויבוצע.
לא, אבל זה גם יצא מה הוא לא יכול לעשות את זה.
למה?
חושב שהוא לא יכול כל היום להיות בכוונות תגנות ללמוד ותפלל.
זה מה שכתוב שם?
אני קצת בטוח אומרת, כאילו, שהוא לא יכול להתרכז כאילו בזה, לכן הוא לא עושה את זה. זאת אומרת, זה לא קראתי כאילו להתפלל כל היום, לכן לא מתפללים כל היום. אני אפשר היה להתפלל כל היום, אפשר להתפלל כל היום.
אני אומר, אבל ללמוד תורה אדם יכול כל היום. רוב האנשים שאני מכיר, אני לא יודע. אני קודם כל, יש יומה, אבל אני קודם כל, בואי, מה בלילה?
מה הציבור יזכר אמר?
סליחה?
הציבור יזכר אמר מספיק ש... לעניין ביטול תורה, מספיק רק לשנות כעצמן.
זה לא הבנה טובה ברמבה, שאני משם באור סבך. כל פנים, זה נכון ששם יש אנשים שהמקסימום של מה שהם יכולים זה קריאת שמה של ערבית ושחרית ויצאו בזו תגידה ביום הבלה. מכל מקום, איך אמר רבי ישראל סלנט, אני נעשה לך תקציר של אור סבך. זה כמובן לא מילים שלו. אם הוא לא ילמד את האלף דברים שלו ליום, אז זה ייחשב לו ביטול תורה. אני נקרא קריאת שמע שפית, בסדר, שיסתדר בעולם הבא. אבל הוא, אם לא ילמד את האלף, הוא לא יסתדר בעולם הבא. כי כל אחד, על פי מינו, אחד קיבל שכת כמו רב שעד סלם, אתה מצורך אלף דברים ליום. אחד, אחר, אבל זה לפי משהו יכול. העיקר, יש הוראה חיובית, מחייבת, כל מיני אדם צריך ללמוד כל הזמן שהוא יכול. ואם אחד יומם בלילה, יומם בלילה. טוב, זה זורה. טוב, מכל מקום, בעצם העניין, תסתכל בפסקה הראשונה בעולת ראייה, הדבר מסביר את הנושא, זה בלתי דברה. הוא מסביר שהתורה היא בעצמה תפילה מתמדת של הנשמה, שעליה אומר את הגמרא, הלוואי להתפלל אדם כל היום כולו. כי הנשמה, לא מתאים לנו תמיד להתפלל. לא יעפה ומתרפקת על דודה. ובאמת, התכונה הנשמתית היא תפילה. כי הנשמה היא חלק אלוקים ממה. אבל חלק אלוקים ממה מתבטק עד רבה, בית אלמות תורה. כל הזמן. כי זה אותו דבר, לא מתאים. ואם אנחנו מבינים עכשיו את עד רבה את התפילה בקונטקסט של מה שאנחנו מדברים בכל הזמן, בפסקאות האחרונות. ובאמת עיקרה של התפילה זה הטיעון המוסרי של האדם. אז זה מאוד מתלכד עם מטרת התורה. כי אם התורה בעומק העניין זה ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורת פך, זה בעיקר עניינה של התורה, כפי אותה מידה, כי מייצבת את אישיותו הרוחנית והמוסרית של האדם, זה נקרא האדם התורני. וממילא התפילה ותורה הם שני צדדים של אותו דבר, רק פה זה יותר בא לפעול על הצד הרגשי, ופה יותר על הצד ה... הדעתי שכלי נמצא לי שבהכרח גם השפיע על הצדדים הרגשיים. קודם כל, כללותה, כללות עניינה של התפילה, זה התורה. אז השאלה מעיקר על העיקר.
אחד?
כן.
זו שאלה שאני לא יודע אם שואלים על ידי, אבל מה התבטאת בפסקה הזאת של התורה? זה בדיוק מה שאמרו בפסקה הקודם.
א' לא התחייב להוסיף לך בכל פסקה משהו חדש, רעיון חדש, שלא שערו מבותיך ואפילו אתה לא חשבת לפניכם. אלא הרבה, אז הוא אמר, תראה כמה יפה שזה בדיוק אותו רעיון עם הפסקה הקודמת. כי הפסקה הקודמת, מה הוא אומר? כי נורא שהיא אומר לך, קרום זולות לבני אדם, זה סיפה דקרד אל אל. אז הפסוק שאומר לך סביב רשעים מתלחום, קרום זולות בני אדם, אל תיפול מהכיסא, מהרעיון, כל הפסוק בא להגיד לך רעיון אחד, שהסביב שם הרשעים, וקרום זולות בבני אדם, וכולם יש להם ראש של הרשעים. אז זה דווקא להפך, מתאים שאומר את אותו רעיון של הפסקה הקודמת, יותר את זה.
ביחס לתחילת הפסקה הוא אומר כי העולם יש בכללו נמצאות הטבעיים, הגשמיים והרוחניים.
הטבעיים, שתי נקודות, הגשמיים והרוחניים.
והגשמיים זה ההסתכלות מצד עצמה והרוחניים, מתוך הרוחניים זה הצד הרומו של העולם?
לא. לא ככה אני מבין את זה.
רומו של העולם זה מעל הרוחניים?
כן. כי גם ברוחניים יכול להיות העולם הטבעי. העולם הטבעי זאת אומרת, יש את המציאות הרוחנית כפי שהיא איננה פועל יוצא של, איננה, לא, לא מצד ההשפעה של הבחירה החופשית. זה יכולה להיות אפילו מציאות פיזית שהיא פועל יוצא של הבחירה החופשית עליה. ואלה הם שני העולמות, זה רום העולם וזה תחתית העולם. לא המציאות המחשבתית מצד עצמה, או לא המציאות של העקרונות מצד עצמה, כל עוד הם אינם בפועל יוצא של הבחירה החופשית של האדם, לא זה מה שעושה את העולם לרם. ולא המציאות הפיזית, הפלסטית של העולם מצד עצמו, זה מה שעושה את העולם לשפל. אלא בזה שהוא חצר משמעות בתחום המוסרי. זאת אומרת, במקום שהבחירה הטובה, המעשה הטוב, הרצון הטוב, הכוונה הטובה, האחריות הטובה של האדם, משפיעה על המציאות, בזאת המציאות חתומה בחותם הצד התכליתי שבה, הצד הרם שבה, בין שהיא פיזית, בין שהיא רוחנית. זה מה שרם בה. כן, וביותר מובנת תיבת סביב, לפי דברי הארי ז"ל, החילוק שבין ההגיה ויושר ביטולים. גם את זה כבר ראינו, נכון? שם, בסוגיה, דקיימה לן, כגיס ללאוגיה. ואני מדבר בדברי חומת האמת, סוד עיגולים ויושר, עיגולים מורה הנהגה טבעית, ויושר מורה הנהגה של מצד המעשים, שיש בזה ימין ושמאל. וכל פרטי דרכי הנהגת האדם, בבחירה בזה רשומים. אז זה שפת קוד ידועה בין המקובלים כנראה. אז מובן תיבת סביב, על פי דברי האריזן, בחילוק שבין ההנהגה ויושר לעיגולים, ועל פי מה שבירו בו המקובלים. העיגולים רומזים להנהגת המציאות כמו שהיא בטבעה. על דרך אין מרובה בבריאות, כמו שאומר הירושלמי. הטבע, אתה לא תמצא בו מריבוע. תמיד, תמיד מעוגלים. וזה בעצמו סיבה טובה לקרוא למציאות הטבעית, הטבעתית, עיגולים, שמסבב את הנסיבות לנסיבות שמתגלגלות בטבעם. אנחנו רואים שכל הצדדים האלה הם צדדי הטבע. ואילו היושר זה ההנהגה, הגדרת המושג היושר, זה ההנהגה שעל פי הדרכה מוסרית, שהיא התכלית של המציאות. המציאות בלא תכלית, אלא רק במערכת של סיבות ונסיבות, זה בבחינת העיגולים. ובמקום שאתה רואה את התכלית, את המוסריות, את הבחירה החופשית לטוב, זה בבחינת היושר. על כן, אז ההדרכה המוסרית היא התכלית של המציאות. על כן הרשעים הם מהלכים סביב, אלה הם הכרה כי הם בעיגולים, כלומר בסדר הטבעי. הנה הרב מגדיר לנו מה זה עיגולים, הסדר הטבעי. והשכילו שתכלית העיקרית היא היושר. אז היושר, הדרכה המוסרית שהיא התכלית של המציאות. על כן קרום זולות מזלזלים בתפילה, אלא יוכלו להבין עוד שמרכז המתתה. ממשיכה הגמרא, מה יקרום? רבי יוחנן רבי אלעזר דאמר תרווין, כיוון שנצרך אדם לבריות, פניו משתנות כקרום, שנאמר קרום זולות לבני אדם. שכחנו את רשי מכל מיני דברים שעומדים באומו של עולם, כגון תפילה שעולה למעלה. עולם הרום. כיוון שנצרך אדם לבריות, הוא זל בעיניהם. מי שפשט יד, אז הוא מזולזל. אבל לא כל כך הסביר מה זה קרום. פניו משתנות כקרום. ואז שואל את הגמרא, מהי קרום? קריאת הרב ביבי אמר, אוף אחד יש בקרחי הים, הוא שמו קרום. כיוון שחמה זורחת עליו מתהפך לכמה גוונים. פניו משתנות כקרור, זאת אומרת מחליף צלעים. זה מין אולי זיקית כזאת. רק זה אוף. טוב, אז יש אוף. כן. רב יוחנן ורבי אלעזר גם התערבי, כיוון שנצרך אדם לבריות, פנה משתנות כקרום. גם בזה יש יחס לעניין האמור למעלה. ואני נקראת ערך התפילה שנהיית זרה מאוד. אבל כשיבחן גודל התכלית של מציאות הבחירה, לא יפלא בעינינו כל העצות, לא יפלאו בטח. עדיף שיהיה כתוב בעינינו כל העצות הגדולות, שימציא האדון יתברך כדי ליתן למעמד לטובה. והתפילה היא עמוד גדול נתיב את הבחירה האנושית. על כן אנחנו צריכים להסתכל תכלית הבחירה ואנו יודעים כי השלמות של הבחירה היא שיזכו נבראים להיות שלמים בעמל כפיהם ולא על ידי נעמה דקיסופה. ואנו מרגישים פחיתות נעמה דקיסופה בחסרונו. אז זה נעמה דקיסופה, יש פה אחד ואין פה הערה. מה אתה אומר?
למה
לקיצוף זה לחם של בושה? יש זה הרבה מקורות, רק פה שכחו לציין פשוט. זה מבוסך גם כן על הירושלמי, כל דייחים לבדילי בהית להסתכלו לי באפי, הרמחל מביא את זה בתבונות. יש לי עוד מקורות, כי אתה סביר שיש מקורות עוד קדומים לזה שאני בגלל זה לא זוכר. כן, אז בחסרונו, כן, שכיוון מרגישים פחיתות נעמה דקיסופה בחסרונו, שכיוון שנצטרך אדם לבריאות עליו משתנות כיכור, והוא מפני ההרגשה הפנימית שהדבר הזה של ליהנות מזולתו הוא נגד שלמות המציאות, והשלמות היא להיות לי ואחיל נהנה מעמל נפשו. על כן דרושות כונניות רבות לקיים עניין הבחירה ולפנותה לטובה, כדי שיבואו בני אדם לתכליתם הנסגרה. עוד רב יוחנן בביא לתר דעה מטובה, כיוון שצריך אדם לבריאות פניו השתנות ניקום. גם בזה יש יחס לעניין האמור למעלה, להביא נקראת ערך התפילה שנראית זרה מאוד. הרי כשיבחן גודל התכלית של מציאות הבחירה, לא יפלא בעינינו כל העצות, לא יפלאו בעינינו כל העצות הגדולות, שאם כי אדון יתברך כדי ליתן לה מעמד לטובה. והתפילה היא עמוד גדול להטיב את הבחירה האנושית. על כן אנו צריכים להסתכל תכלית הבחירה. אנו יודעים כי השלמות של הבחירה היא שיזכו הנבראים להיות שלמים בעמל כפיהם ולא על ידי נעמה דקיסופה. כל פנים, זה מטרת המציאות. ככה נוהגים להסביר בסוגיה הזו, שמפני מה ברא הקדוש ברוך הוא את העולם, למה יורד את הנשמה למטה, וזה כדי שהיא לא מלחם אבי התוכן, אלא היא תרכוש את גדול הנהנה מיגיע כפר יותר מירי שמיים. היא תרכוש את מעלתה, את זכות קיומה, את ערכה במו ידיה. זו מטרת המציאות, ועל כן את תכלית הבריאה היא הופעת הבחירה החופשית, שבאמצעות הבחירה החופשית יכול האדם להוציא מן הכוח לפועל את איכותו הטובה במו ידיו, ובזאת לקנות לו את עולמו, לרקם לעצמו את מלבושה ונשמתיים בצורה כזו שהוא ינצל מאותה בושה של נעמה דקיסופה. שכיוון שנצרך אדם לבריאות פנה משנת כיכרום.
נעמה דקיסופה, איך שמסבירים את זה ובא לסולם אדום כאלה, זה הבושה של האדם לא לפני אנשים, לפני ריבונו של עולם. כשהוא מגיע לשמיים אז הוא מבש, הוא לא קיים מצוות, או שהוא לא עושה את מטרתו בעולם. זה הבושה.
אז מה?
אז בעצם מי שבא לעולם הזה ומקיים את מה שהוא אמור לקיים ועובד דבורו, אז לא יהיה לו נעמה דקיסופה. אז כל קיום מצוות בעולם הזה זה רק בשביל הנקודה הזאת של נעמה דקיסופה.
שאתי שזה מה שאמרתי.
לא, שאלה אם הנעמה דקיסופה זה לא ביחס ל... שאתי שזה ביחס לנעמה.
כן. שכיוון שצריך אדם לבריאות פניו משתנות כיקום, והוא מפני הרגושה הפנימית שהדבר הזה של ליהנות מזולתו הוא נגד שלמות המציאות, והשלמות נגד שלמות המציאות נקודה. חושב שזה מה שצריך להיות פה. והשלמות היא להיות לי ואכיל. זאת אומרת, עמל ואוכל. מי שלא. נהנה מעמל נפשו. על כן דרושות כונניות רבות לקיום עניין הבחירה ולפנותה לטובה. ושיבוא בן אדם תחליטה מסדרה. אבל אני לא רוצה שאני מבין בדיוק מה שהוא אומר פה, אבל דומני, אולי, שהוא רוצה להגיד, זה שברא הקדוש ברוך הוא את עולמו בצורה כזאת, שכאשר הוא נצרך לבריות, פניו משתנות כקרוב, כלומר, זה דבר מאוד מבייש, והוא גם נהיה מזולזל אצל הבריות, כמו שרש"י אומר, למה ככה? הלא יכל לברוא הקדוש ברוך הוא את עולמו, בצורה כזאת שאדם נהנה ממה שלא שלו, לא מתבייש. למה ברא הקדוש ברוך הוא את נפש אדם בצורה כזאת שהיא מרגישה מזולזלת? הוא באמת מזולזלת. במקום שהיא מצטרכת ונהנית מדבר שלא שלה. כל זאת בשביל הסוגיה שבה אנחנו עוסקים. כדי שיתחנך האדם להיות עצמאי לחלוטין, בכל הערכים כולם. לא מבחינה כלכלית, אצל לעומת מתנות שישנה ושלא יקבל טובות מאנשים בלא שהוא עמל עליהם, לא שזה מגיע לו, אלא שמכלל, גם המציאות האלוקית, וזה עיקר מטרת המציאות לתכליתה, לבנות אותה מבחינה, ההגעה היא תכלית המציאות, שהיא הבחירה המוסרית בטוב. ואם כך, כל זה סוגיה אחת. זאת אומרת, סוגיית התפילה היא אחת עם סוגיית, אתה תבין טוב את סוגיית התפילה, אם תבין טוב את התופעה הזאת, כי בני אדם מתביישים כשהם מקלבים דברים שאינם שלהם. יש קו מחשבתי אחד עומד ביסוד שתי התופעות המוזרות האלה. מה המקום לתפילה? אין מקום לתפילה. למה בני אדם מתביישים כשהם מקלבים משהו שלא שלהם? שאלה. שניהם התשובה היא אחת, כי ברא הקדוש ברוך הוא את עולמו בצורה כזאת שהכל חותר אל רום העולם. רום העולם זה האיכות המוסרית הגבוהה במה שאדם יזהה את עצמו עם השאיפות והנטיות המצפוניות היותר גבוהות, יותר אידיאליות. בקונטקסט הזה מובנת התפילה ויש לה ערך רב. ובקונטקסט הזה מובן מדוע יש את הטבע הזה שבני אדם מתביישים שנהנים מדברים שלא שלהם. שניהם לצורך המטרה של לקיחת האדם אחריות על גורלו ועיצובו בבחירתו החופשית הטובה אל המטרה. כאשר הוא תורח על פי בחירתו החופשית ולא משתלב במערכת שהיא פועלת באופן ממילאי ולא מהמצב הוא, אז הוא נמצא במציאות, אז המציאותי באמת ולא משמעותה, המציאות ברומה ולא, אז בחוץ. כן,
בעצם מה שחזר לפי זה, מה שחזר עסוקו בעצם נתנו לנו איזושהי תופעה חברתית שאותו גם להראות שזה בעצם רמזו לבעצם לתות לאיזשהו,
זה לא תופעה חברתית. הרש"י מצביע על תופעה חברתית אולי וגם כן לא, הוא מצביע על תופעה פסיכולוגית.
וזה מתוך הרב מואלו שפור שמובילים בעצם על איזושהי
תכונה פנימית
של הנשמה,
כאילו ושל ההוויה כולה, חוק המציאות. אדרבה, בזאת הם מרחיבים את אופק המציאות לגביהם. כשאנחנו נגיד את המילה מציאות, נבין אותה לא בצורה כל כך נמוכה כמו שרוב בני אדם מבינים את המילה הזו. מילה מציאות זו מילה מאוד עמוקה, היא כוללת את עיקר המציאות, ועיקר המציאות זה בדיוק ההפך מה שבני אדם חושבים כשהם רואים את המילה מציאות. עיקר המציאות זה הצד האידיאלי שרוחו החופשית של האדם מעצבת במציאות. זה עיקר המציאות, זה הצד התכליתי הגבוה שכל המציאות כולה חותרת להופעתו ובנייה כדי שהממד הזה יפה.
מה? אבל יש עוד הרבה דברים חוץ מעצמאות ושאיפה לטוב.
עצמאות, שאיפה לטוב, נטילת אחריות לעשייה בכיוון ההוא. מה עוד יש חוץ מזה?
לימוד תורה.
זה פועל יקשר. לימוד תורה, זה קשר בן אדם בוחר לטוב, לוקח אחריות, השכלול משהו. אז הוא מפת עצמו לימוד תורה.
עצמאות זה לא תוצאה של בחירת הטוב? כשמאדם רוצה...
עצמאות זה הרקע לבחירה. אתה לא עצמאי, אתה...
בחירה לא שלם.
לא בוחר. לא אתה בוחר. אתה עושה מה שאומרים.
זה כאילו פירוש לי.
טוב. טוב, נעמוד פה כבר.